היום יום שני בשבת קודש, אנחנו ברוך השם ממשיכים בדברי רבנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים בדרך קניית הזהירות, אצלכם דף 18, ארבע שורות מלמטה במילים והנה. אמן. רק כדי להזכיר, רבנו הרמח"ל הזכיר בתחילת הפרק השלושה סוגים של אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא חילק אותם לשלמי הדעת, הפחותים מהם והמון העם. ומה ההבדל אמרנו? שלמי הדעת מקיימים את המצוות ואת המעשים כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה כדי להיות דבקים בבורא. לא כדי להרוויח דבר, אלא הדבקות היא עניינם. הפחותים מהם הם אלו שמקיימים את התורה והמצוות על מנת לקבל שכר, כלומר עולם הבא, והפחותים, כלומר מהם, המון העם, רוב האנשים, מקיימים את המצוות כדי שלא יהיו בגיהנום. אבל אלה שלושת סוגי העבודה שיש בבני האדם, כפי שאומר רבנו הרמח"ל, ואנחנו קושרים את זה כידוע למה שלמדנו כבר בחודשים האחרונים לגבי תיקון המידות, והמידה הראשונה היא זהירות, שאדם צריך להיזהר שלא להיכשל, לזהות את החטאים או העבירות או את היצר עוד לפני שהוא נופל בעבירה, ועל ידי הזהירות, כמו שאדם נזהר כשהוא חוצה את הכביש, כשהוא רואה רכב, כי הוא יודע שאם הוא יחצה הוא עלול להיפגע, כך אדם צריך להיזהר שלא להתקרב אפילו קרוב אל העבירה שמא ייכשל בה. ובסופו של השיעור הקודם אמרנו, וזה מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד, חכמים אומרים שזה בדברי תורה כתיב, כלומר פירוש הדבר אשרי אדם מפחד תמיד, שמא ייכשל בדברי תורה. השיעור שלנו היום מתחיל במילים והנה סוף זאת המדרגה. אומר רבנו הרמח"ל, קודם כל נקרא, והנה סוף זאת המדרגה, היא הנקראת גרעת חטא, שהיא מן המשובחות שבמדרגות. שיהיה האדם ירא תמיד ודואג פן ימצא בידו איזה שמץ חטא שיעקבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת בבא בתרא על דרך המשל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, כי אין זה מטעם הקנאה אשר תיפול רק בחסרי הדעת, כמו שאכתוב עוד בסיעתא דשמיא, אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שיכול להשיגה, כמו שהשיגה חברו. והנה על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. כאן רבנו הרמח"ל מתייחס קודם כל לקבוצה הראשונה, לשלמי הדעת, כאלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא רק על מנת לעשות רצונו ולהידבק בו. אומר רבנו הרמח"ל, זאת המדרגה. איזו מדרגה? על מה מדובר? הקצה העליון, כלומר השיא של המעלה הזאת, של הפחד והדאגה על כך שאדם מרגיש שאין לו את השלמות. השיא של זה הוא מה שמכונה בחז"ל יראת חטא. מה זה יראת חטא? כשאני רואה חטא, אני ירא. אני פוחד מלעשות אותו. אני פוחד מלעבור עליו. אני פוחד ליישם את היצר שלי שדוחף אותי לעשות דבר לא טוב. אומר רבנו הרמח"ל וממשיך, שלמעשה הוא מן המשובחות שבמדרגות. מי המשובח שבמדרגות? המדרגה הזו שנקראת יראת חטא. למעשה, בסולם העלייה של האדם להשתלמות של נפשו, של נשמתו, של מגמתו בחיים, כמו שאמרנו שהאדם צריך לדעת מה חובתו בעולמו, אז אנחנו יודעים שכל מסילת ישרים בנויה ומבוססת על ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, והמדרגה האחת לפני האחרונה היא יראת חטא. כלומר שאדם יהיה ירא חטא, שיהיה האדם ירא תמיד ודואג. טוב, אני יכול להגיד, אני אהיה ירא ודואג מעבירות גדולות. אני אקפיד לא לחלל שבת. אני אקפיד לא לאכול מאכלות אסורות, רק כשר. אני אקפיד, אני אקפילין אם אני בר מצווה. אבל לא נורא, אני אדבר לשון הרע. זה בסדר אם אני ארחם. זה בסדר אם אני לא אברך. זה לא כזה נורא. אומר רבנו רמח"ל, מי שהוא במדרגה של אדם השלם, שלמי הדעת, שיודעים מה חובתם בעולמם, וכל רצונם להידבק בקדוש ברוך הוא, הם לא רק שדואגים מאוד מהחטאים הגדולים, אלא שימו לב בפנים, שיהיה האדם ירא תמיד, ודואג ממה, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא. אפילו דבר קטן שעם זכוכית מגדלת, צריכים לראות אותו, אזי ברוכים הבאים, אזי גם מזה הוא דואג מאוד שמא יהיה בידו כזה חטא. לכן אומר רבנו רמח"ל, אדם שכל עניינו ורצונו להיות שלם בדעתו ולהיות דבק בבורא על ידי קיום המצוות, ירא וחושש אפילו מאבק של עבירה, או אפילו דבר קטן שבקטנים, כמו שאמרנו, שצריך זכוכית מגדלת כדי לראות. הוא חושש ודואג. למה? משום שהוא מבין שהדרך אל שלמות הדעת, הדרך אל דבקות בקדוש ברוך הוא, אינה יכולה לבוא בשלמות כל זמן שיש שמץ של מחשבה לא טובה, של חטא. היא לא יכולה, כי זה כמו מחסום, זה כמו מעצור. אז לא שזה אדם שהוא יכול להיות במדרגה גבוהה מאוד, אבל לשלמות הדעת עדיין הוא לא הגיע. אם יש בו שמץ של עבירה, כי ברגע שיש לו שמץ של עבירה, הוא מיד צריך לעשות עליו תשובה, ולהיזהר שוב לא לחזור עליה. והיות וזה כך, אומר רבנו הרמח"ל, זאת המדרגה של שלמי הדעת, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, המדרגה הגבוהה ביותר, והיא כזו שאומרת מה? יוד וכל מגמתי בעולם הוא להיות דבק בקדוש ברוך הוא, ואני לא עושה את זה על מנת לקבל שכר, או אני לא עושה את מצוותיו כדי לא לקבל עונש, אלא רק בגלל שכך ציווה הבורא, ממילא אני חייב להיזהר מאוד מכל דבר דק שבדקים, על מנת שלא ייווצר מסך חוצץ ביני לבין הקדוש ברוך הוא. לכן ממשיך הרבנו הרמח"ל ואומר, זה הכוונה, כשאנחנו קוראים בדברי הגמרא שכל צדיק וצדיק יש לו חופה משלו. בעולם העליון גם מסופר במדרש, שכל צדיק וצדיק יש לו את המקום שלו. ויותר מזה הגמרא אומרת, כמו שמביא פה רבנו הרמח"ל, שכל אחד, מה? נכווה מחופתו של חברו. ולכן רבנו הרמח"ל חש שיש פה כביכול הבנה מוטעת. הרי אנחנו מדברים על עולם האמת. אנחנו מדברים על עולם הבא. ואיך יכול להיות שצדיק אחד מקנה בצדיק א', איזה יופי, יש לו חופה יותר יפה משלי. מיד אומר רבנו הרמח"ל, שאין הכוונה בקנאה, כמו שיש לנו בני בשר ודם, שאני מקנה במישהו שיש לו דבר כזה ולי אין. אלא הכוונה היא לצער וכאב. של מי? של הצדיק א' בצדיק ב'. ועל מה הקנאה והכאב? על כך שגם הוא יכול היה להשיג את המדרגה הזו, והוא לא השיג. כלומר, הכאב הוא לא בא מצד הקנאה, למה לא יש ולי אין. אלא רק למה לי אין. ברוך השם זכה, איך אני לא זכיתי להגיע למצב הזה של שלמות הדעת. לכן אומר רבנו הרמח"ל ונקרא בפנים, כי אין זה מטעם הקנאה אשר תיפול רק בחסרי הדעת. אדם שמקנה בחברו הוא אדם חסר דעת. למה? אני רואה שיש לך, גם אני רוצה, למה יש לך? אני מקנה, נכון? למה אני חסר דעת? אלא פשוט צריכים, צריכים להבין שכשאני רואה שיש לאדם מסוים דבר ולי אין אותו, מה זה אומר? זה אומר שאותו אדם, הקדוש ברוך הוא מצא אותו ראוי, מצא אותו מתאים, מצא אותו שייך לדבר הזה, ואותי לא. ולכן, מה לי לקנה בו? אלא, תקנה בדבר אחר. תבדוק מה החסרונות שלך, תראה מה טוב אצל חברך, ותכאב, לא תקנה, יהיה כואב לך שהוא כן השיג את זה, ואתה עדיין לא, ותעבוד ותשיג. כלומר, המטרה פה היא ללמדנו שהעניין של הקנאה הוא פסול מעיקרו, אבל קנאה סופרים תרבה חוכמה. אם הקנאה היא לא באדם, אלא בהישגים שהוא השיג בכוח עמלו, ואני מקנה לא באדם, אלא לומד מכוחותיו, מפעולותיו, ממחשבותיו, ממעשיו, ועושה, הרי זה מותר. כי זה לא בא לפגום או לפגוע או לחשוב רע על מה הוא יש לו ולי אין. זה בדיוק כוונת הגמרא, שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. לכן אבל אומר רבנו הרמח"ל, שזאת מדרגה של שלמי הדעת. ושלמי הדעת הם כאלה שלא יימנעו מלעשות כל דבר שיקרב אותם אל הבורא, וירחיקו ויתרחקו מכל דבר שמרחיק אותם מהבורא. אז דיברנו עכשיו על שלמי הדעת. הקבוצה השנייה, מה אומר רבנו הרמח"ל? הקבוצה השנייה זה אנשים, באמת, קוראים להם יהודים טובים. הם יהודים טובים באמת. הם לא שלמי הדעת, נכון? אבל רבנו הרמח"ל לא מכנה אותם בשם שלילי. הוא אומר הפחותים מהם. כלומר, הם יכולים להיות שלמי הדעת מינוס. הם יכולים להיות קרובים אל שלמי הדעת, אלא בגלל שנכנסה נקודה נוספת, והיא נקודת הכדאי לי. במילים אחרות, פותחים סופרמרקט עם הקדוש ברוך הוא. אפשר להרוויח עליך, הולכים על זה. בואו נראה בפנים. אומר רבנו הרמח"ל, אך לפחותים מאלה. כלומר, לפחותים משלמי הדעת, תהיה ההערה, ופה ההערה, הכוונה היא, הדרך, לפי הבחנתם, לפי ההבנה של אותם אנשים שפחותים משלמי הדעת, והוא, בואו נראה, לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו, הם רוצים להרוויח, הם רוצים כבוד. אמרנו שבעולם הבא יש כל צדיק וצדיק חופה משלו, אז הוא רוצה שיהיה לו חופה יפה, הוא רוצה שיהיו בפרחים, הוא רוצה שיהיו ביהלומים, נו, שווה לעבוד, אפשר להרוויח. וזה כי זה פשוט אצל כל בעל דת. ומה הכוונה כל בעל דת? כוונת רבנו הרמח"ל, כל בעל דת זה אדם שמאמין בשכר ועונש בעולם הזה והעולם הבא. ולמעשה כל אחד שמאמין שהעולם הזה יש בו שכר ויש בו עונש, אז למעשה אומר רבנו הרמח"ל שאדם כזה שפשוט לו שיש שכר ועונש, אומר שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים. כלומר, הוא מבין שיוד והעולם הזה, כמו שלמדנו, הוא פרוסדו, והעולם הזה כולו אמצעים כדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, וההמשך בוודאי הוא הנצח שהוא בעולם הבא. אבל עולם הבא נמדד לפי מעשים. היות והוא נמדד לפי מעשים, אז איפה נמדדים המעשים? רק בעולם הזה. כי אי אפשר לעשות שם. שם אי אפשר לעשות דבר. שם אדם בא ומקבל מה שהוא הרוויח כאן. ולכן, ושלא יתרומם שם. כלומר, שם לא יהיה ברור, הוא לא יזכה לכבוד, או לא יזכה לשכר, אלא מי שהוא רב המעשים מחברו. ככל שאני גדול ממך במצוות, גדול ממך בתורה, גדול ממך בעשייה ובהתרחקות מן החטא, ואשר הוא שם מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אז אני גבוה, ואם אני אעשה פחות, אז אני אהיה נמוך. אם אני נמוך, אז אני כבוד. יש איזו בדיחה פעם ששמעתי, כבר לא זוכר ממי, היא ארוכה, אני אספר אותה בקצרה. שהיה אדם, חבורה של בחורים לא בדיוק מקפידי המצוות, והיו עוסקים בדברים מאוד מאוד אסורים. היו שולחים ידם בדבר שלא שלהם, היו גונבים. חבר'ה לא טובים. ויום אחד, שניים מתוך השלישייה הזו, התעוררה התשובה בליבם, וחזרו בתשובה. ואחרי שחזרו בתשובה, הלכו לישיבות, ונהיו בני תורה. נהיו אנשים רציניים. אז באו לחבר השלישי הזה, אמרו לו, תראה, לא חבל, יש עולם הבא, יש שכר, יש עונש, עזוב, כל מה שאנחנו עשינו בעבר, בגלל שהיינו טיפשים. אבל את האמת, היום שפתחנו את העיניים וראינו והבנו, בוא, עזוב את הכל, ובוא איתנו. למה לך להישאר בדבר הגרוע הזה שאתה נמצא בו? אז אמר להם, תראו, אתם מכירים אותי מה שהיינו ילדים, אנחנו חבורה. מה אני אעשה? אני לא יודע לקרוא. לא יודע לי צורה של אות, לא יודע לקרוא. איך אני אשב בישיבה, אני אלמד? לא יודע לפתוח ספר, אני כלום, אני כל החיים שלי רק ככה. אמרו לו, תראה, בסדר, מה תעשה כשתגיע למעלה? תגיע למעלה, מה תגיד לקדוש ברוך הוא? מה תגיד לו, שלמה עשית כך ולמה עשית אחרת וזה אסור? אני אגיד לו, קדוש ברוך הוא אמת, נכון? אצלו אין שקר. ואני אגיד לו את האמת, לא יודע לקרוא, זה אמיתי. והוא לא עושה לי כלום, כי לא ידעתי לקרוא, לא יודע ללמוד. ראו שהוא עקשן, בסדר, עזבו אותו. בקיצור, בשביל הבדיחה, הבחור, הופ, זהו, עולה למעלה. נשמתו עולה למעלה. באים לוקחים אותו לבית הדין. אומרים לו, תראה, תראה מה עשית, שם ישמור. תראה את כל מה שעשית. הוא רואה ונבהל. אומר לו, עכשיו, בית הדין, אב שם בבית הדין של מעלה, אומר לו, נו, מה יש לך להגיד? אומר להם, דבר אחד יש לי להגיד, מה אתם רוצים? אני לא יודע לקרוא. לא יכולתי ללמוד. איך אני יודע מה מותר, מה אסור? לא יודע. תסתכלו, רואי, באמת? הוא לא יודע לקרוא, מה עושים? לגיהנום, מי אפשר להכניס אותו? הוא לא למד, הוא לא יודע. לגן עדן, גם אי אפשר, תראה מה יש לו. אמרו לו, תראה, אנחנו נעשה לך בחירה, מותר לך פה לבחור. עד עכשיו לא בחרת. אנחנו ניתן לך אפשרות לעשות טיול בגן עדן וטיול בגיהנום. תבחר רבה שאתה רוצה, שם תהיה. טוב. מלווה אותו מלאך לגן עדן, מסתובב איתו, הוא רואה שם יושבים, לומדים תורה, צדיקים יושבים, עסוקים בלימוד תורה. הוא ככה אומר להם, שמע, אני לא רגיל, מה, אני מתבייש, מה אני אעשה פה? אני, לא, זה לא. טוב, בוא נראה צד שני לגיהנום. טוב, הולך לגיהנום, אז המלאכים שליוו אותו לגן עדן, אומרים לו, אנחנו לא נכנסים לשם, זהו. לך שם, תדפוק בדלת, תיכנס. אמר להם, אבל אם אני אכנס לשם, לא ייתנו לי לצאת. אמרו להם בעיה. הלכו לבית הדין, הוציאו מכתב מבית הדין, שהבחור הזה יכול, לפי בחירה, להיכנס ולצאת. מי שאין, יראה את הפתק וייצא. טוב, נו, מלאכים בדין של מעלה קובע הם עושים. דפק בדלת, פתח לו המלאך של גיהנום, עומד על הדלת, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה להיכנס. אמר לו, מה? בהתנדבות? פה בכוח סוחבים את האנשים שיכנסו. אף אחד לא מה דופק בדלת, תכניסו אותי. אמר לו, אתה רואה? הוציא את הפתק, אמר לו, הנה, אתה רואה? אני לא, אין לי בעיה, אני רוצה, יוצא. אז תקל, רעה אמיתי, אמר, טוב, תיכנס. הוא נכנס. מסתובב, רואה כל מה שקורה בגיהנום, נהיה לו לא טוב. אומר, אוי ואבוי, עכשיו איפה אני אהיה? שמה, אני לא יודע מה לעשות. פה, אני, זה לא מתאים לי, מה אני אעשה? אבל בינתיים, בשביל הבדיחה שתבינו מה קורה רק, מה הוא אמר כל הזמן? שהוא לא יודע לקרוא, נכון? זה תירוץ מספיק. בקיצור, כשהוא הסתובב, 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 הסתובב לראות בגיהנום מה יש, התחלפו המשמרות, חלפו המלאכים. המלאך שיכניס אותו, הלך, תפקיד אחר. טוב, הוא הולך לשער, בא לצאת, עומד שם המלאך, אומר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, מה זה לעניין? אני צריך לצאת. אמר לו, מה קרה? מה פתאום שאתה יוצאים? מפה לא יוצאים כל כך מהר. אמר לו, יש לי פתק. אמר לו, דון, תראה את הפתק. הוא מוציא את הפתק, הוא מסתכל, הופך את זה. אמר לו, מה קרה? אני לא יודע לקרוא. המלאך אומר לו, אני לא יודע לקרוא. הוא נשאר בגיהנום. אין תירוצים. אתה לא יודע לקרוא, אבל אוזניים אתה יודע לשמוע. אומר רבנו הרמח"ל, יש אנשים שמקיימים את התורה והמצוות בשביל הכבוד שהם יקבלו שם למעלה. אז אמרנו שאומנם הם יכולים להיות קרובים לשלמי הדעת, אבל זו לא עבודה ראויה לכתחילה. בואו נראה בפנים, נקרא בפנים. אך לפחותים האלה תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. וזה כי פשוט אצל כל בעל דת, כלומר כל מי שמאמין בעולם הנצח ושיש שכר ועונש, אין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי, כלומר עולם הבא, אלא לפי המעשים, ושלא יתרומם שם אלא מישהו רב המעשים מחברו, ואשר הוא מעד המעשים הוא יהיה השפל. אז אם ככה, מי רוצה להיות שפל? בואו נראה בעולם הזה מי מוכן להיות שפל. כל אחד רוצה להיות מכובד, לא? כל אחד רוצה לשבת במזרח. אז נו, אין מקום במזרח, הכל צפוף. לכן אם כן, איפה? איך יוכל האדם להעלים עינו ממעשיו או למעט השתלדותו בזה? כלומר, שימו לב שרבנו הרמח"ל לא פוסל את התפיסה הזו. אומנם לא קורא לה שלמות הדעת, אבל היא בסדר, היא חיובית בפני עצמה. אבל פי שיש לה איזה מוטיב שלילי של כבוד ומעמד בעולם העליון, אומר רבנו הרמח"ל, גם האדם שחושב על הכבוד שיגיע אליו בעולם העליון, איך יכול להעלים את עיניו מהמעשים שלו או למעט את ההשתדלות שלו במה, אם אחר כך ודאי יצר לו. איפה? שם למעלה. למה? משום שבזמן שלו יוכל לתקן את אשר עיוותו. כלומר, שם למעלה כבר אין תיקונים, שם אין מעשים. מסופר, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים וכמה מקומות, שמסופר על הגאון מווילנה, שממש ממש לפני פטירתו עבדו תלמידיו מסביבו, ואנחנו יודעים שברגעים האחרונים של רב, כשהוא כבר מדבר אל חסידיו, אז הוא נותן להם מה שנקרא את הגרעין של כל דניינו בעולם, כל תפיסתו בתמצית, כי אין הרבה זמן לדבר, הוא כבר בשלבי גסיסה. אז הוא נותן להם מה שנקרא מקיא ופטיש, שזה מין אמירה שממנה הם יכולים כבר להשליך על כל מה שהם היו איתו. אמר הגאון מבין על תלמידיו, הוא החזיק את הציצית שלו ביד ואמר, אני כל כך כל כך מצטער שבעוד כמה דקות בשביל כל הון בעולם אני לא אוכל לקנות ציצית אחת. אני לא אוכל לקיים אפילו פעם אחת מצוות ציצית. ואילו כאן בעולם הזה בפרוטות אני קונה ציצית. על זה הוא הצטער ברגעים האחרונים של חייו. כי כאן זה עולם המעשים, שם אין מעשים. זהו, נגמר. לכן אומר רבנו הרמח"ל, והנה יש מהפתאים, כלומר אותם אנשים שהם מתפתים על ידי היצר, הוא קורא להם פתאים, לשון פתי מאמין ליצר, המבקשים רק להקל מעליהם, כלומר שיהיה נוח בחיים, שיהיה נחמד, שיהיה טעים, נכון? טוב שיהיה טעים, בטח. אבל אומר רבנו הרמח"ל שיאמרו, למה נייגע עצמנו בכל כך, למה אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה בשביל להיות חסידים ופרושים? כלומר, לא חסידים של חסיד, הכוונה של חסידות כזו או אחרת, אלא חסיד במעשים, או לפרוש מן המותרות. למה לנו? בשביל מה כל כך קשה? הלא כי לנו די במה? שלא נהיה מהרשעים, הנידונים בגיהנום. כלומר, למעשה, אומרים כך, אנחנו בסדר, אבל למה לי להתאמץ להיות חסיד אם מספיק לי גם גן עדן? מה, למה כל כך צריך להיות בגן עדן העליון? העיקר בגן עדן. אני בגיהנום לא יהיה כמו הרשע, מספיק. אנחנו לא נדחוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפני. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. די לנו בזה. ולא נכביד על מסעינו בעבור זאת. זאת אומרת, זה אנשים שמצד העיקרון, הרעיון, הם יודעים שיש שכר ועונש, הם מודעים לגן עדן וגיהנום, אבל הם רוצים לפעול מה שנקרא באופן כזה שגן עדן יהיה לי, העיקר שאני אהיה שם. מעבר לזה, לא נורא, אפשר בפחות. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהציעו לו שתי ידיים לפניו. אמרו לו, תראה, ביד ימין יש 100 שקלים, וביד שמאל 10 שקלים. נו, כל בר דעת ייקח את 100. בא זה אומר, לא, אתה יודע מה, עזוב, אני אקח את 10. זה אדם הזה צריך רחמים. כלומר, לפניך מוטל, תיקח. לא, הוא מספיק לו 10. האם זו ענבה? בכלל לא. אלא זו טעות בתפיסה. משום שאדם כזה אולי הוא ענב. כן? תגיד, אולי הוא ענב. הוא מספיק לו 10 שקלים. מה נאמר לו? נותנים לך את 100, קח את 100, תקנה לך 10.90, תן לעני. מה למה צרה עיניך? קח! אתה לא רוצה בשבילך? בסדר! תשתמש ב-10. אבל את 90, תתן לעניים. נותנים לך. לא, הם אומרים אותו דבר. גן עדן, יהיה לי, בסדר, אבל אתה יודע מה? רק 10. לא נורא. אנשים כאלה בעולם הזה אנחנו לא מוצאים. אנשים כאלה בהבלי העולם הזה, יש להם 100, רוצים 2. יש להם 200, רוצים 3. כל הזמן רוצים עוד. אבל כדי להגיע לידי מעמד במחאות לפי דעתם, של כבוד בעולם הבא, הם מסתפקים במועט. שם הם רוצים להיות ענבים. יהיה לי כבוד קטן, שם למעלה. יש להם צניעות עצומה. לכן אומר רבנו הרמח"ל שהם פחותים. פחותים משלמי הדעת. הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהנם. אנחנו לא נדחק עצמנו להיכנס בגן עדן, לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן, הנודע לנו בזה, ולא נכביד על מסעינו בעבור זאת. אומר רבנו הרמח"ל, אבל יש לי שאלה לאנשים האלה. אמנם שאלה אחת נשאל מהם, האם יוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם? האם אנשים הללו שמעדיפים להשקיע פחות בקיום התורה והמצוות, העיקר שלהם רק גן עדן, לא משנה איזה חלק, הם גם כל כך שקטים, כשמישהו שהם מכירים הוא מתנשא עליהם ומכובד יותר? יש איזה סיפור ששמעתי על ידי שידוכים. היה איזה אחד, תמיד יושב, לומד הרבה שנים בישיבה, והוא היה כבר הרווק הידוע. זהו, לא מצליח למצוא זיווג. כל ההצעות הוא דוחה ודוחה ודוחה, כל מיני סיבות והמטלאות. אז יום אחד קראו אותו לראש הישיבה. אמר לו ראש הישיבה, אני לא מבין. מה הדבר הזה? זה דבר שמראה על חוסר ענווה. כולם אתה פוסל. אמר לו ראש הישיבה, תשמע, עכשיו אני מסדר לך סדר לימוד של מידת הענווה. במשך תקופה כך וכך, ארוכה, תלמד, תיישם, תתאמן על מידת הענווה. טוב, הבחור הלך, חזקה עליו, הרב אמר, עשה. אחרי כמה חודשים טובים חזר, הרב בחן אותו, ראה שהוא בקיא גדול בעניין. יודע מה זו מידת הענווה, למד, בחן אותו, נו ברוך השם. שבוע אחרי זה, באו אליו עם שידוך של איזה מישהי, שבעבר הוא דחה אותה, לא רצה. אז אמר, הציעו לו את זה, אמר לא, אני לא רוצה. הלכו מיד לרב, אמרו לו, תראה, אמר עוד פעם לא. הרב קרא לו. אמר לו, אני לא מבין, למה לא? אז אמר לו, הרב, לפני שהייתי בעל ענווה, לא רציתי אותה. עכשיו כל שכן שאני בעל ענווה. אז תגיד לי, איזה ענווה יש לו? הכל זיוף. לא אמיתי. לכן אומר רבנו הרמח"ל, האם פה בעולם הזה הם גם כן מבטאים בקלות על ענייני כבוד? וכל שכן אחד מחבריהם או מעבדיהם, או מן העניים הנבזים ושפלים בעיניהם, שולט עליהם, ולא יצטערו ולא יהיה דמם רותח בקרבם, יש גם סיפור אחד כזה ששמעתי על חסיד, שהיה מתפלל בבית המדרש, וכשהיה מגיע לסוף תפילת 18, אנחנו אומרים, אלוקי נצור לשוני מרע, נכון? שפתיים מדבר מרמה. אחר כך אנחנו אומרים, ונפשי כעבר, לכל תהיה. אנחנו אומרים את זה כל יום, כפה. והוא היה אומר את זה בדביקות עצומה. ראה אותו פעם איזה אדם, אמר, תשמע, אני עוקב אחרי הבן אדם הזה. למה זה כל היום לומד תורה? התפילות שלו זה משהו מדהים. מדהים. ואני רואה אותו שהוא מדבר גם ככה ואומר, נפשי כעפר לכל תהיה, אני חייב ללמוד ממנו איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה דוגמה למופת. טוב, דיבר איתו, אמר לו, תשמע, אני רוצה ללמוד מדרכיך, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. איך נהיים בעלי ענווה כאלה גדולים. אז אמר לו, בסדר, מוכן ללמוד איתך, ישב, למד איתו. הוא היה עומד לידו, מתפלל לידו. טוב, הגיע יום שבת. הגיע יום שבת. היו רגילים בדרך כלל להעלות את האדם הזה לשישי. שישי, אנחנו יודעים, זה נחשב כעלייה מכובדת, אנשים מכובדים. טוב, ככה נהוג כחלק מהקהילות. מה קורה? מגיע שישי, ואין לו מישהו אחר. הוא היה רגיל כבר, קוראים לו. הוא קפץ כמישהו, נשך אותו נחש. קפץ והתחיל ליצור. גמל! מה אתם עושים? תורידו אותו מיד! הוא עולה למעלה לבמה, ולוקח את הבן אדם, מוריד אותו למטה, משתולל. הבן אדם שבא ללמוד ממנו, נדהם, קפה במקום. אמר, איפה כל מה שאני עוקב ורואה? מה קרה פה? לאן זה? שתק. והוא עלה בכוח לתורה, עלה, ברך, לבד, בלי שהזמינו אותו. אחרי שנגמרה התפילה, אז אמר לו, יש לי שאלה. אני יום יום שומע אותך אומר ממש בצורה עמוקה, נשמע מעומק הלב, בנפשי כעפר לכל תהיה. איך התנהגת בבית הכנסת היום? אמר, מה, זה לא, לא, זה לא לכל אחד כזה. לזה אני לא מוכן, נפשי כעפר לא תהיה לו. גמרנו, אמר, תודה רבה, לא רוצה ללמוד איתך יותר, כולך זיוף. אנשים בענייני כבוד מסוגלים לאבד את הראש. לגמרי. אומר רבנו רמח"ל, אם זה פה בעולם הזה בענייני כבוד, ככה אתם מתנהגים, האם ככה אתם גם חושבים לגבי העולם הבא? לוותר על ענייני כבוד, כי תפיסתכם זה כבוד. אז תעבדו על כבוד גם לעולם הבא. תקפידו במצוות בשביל הכבוד שיהיה לכם. כל העמל האדם להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין הרמים יותר, כי היא קנאת איש מרעהו, קנאה פסולה. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמר שהוא יסבול, הוא מה שיכרח לסבול, כי לא יוכל למנוע. הוא יהיה חולה מדי שחברו ניצח אותו. הוא יהיה חולה בנפש, על כך שיש לו מישהו שהוא הכיר והיום הוא מתנשא עליו. ולבבו יתעשש בקרבו, כלומר יהיה חולה בקרבו, יחלש. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, כלומר הכבוד המזויף של העולם הזה, שאין השפלות בם אלא לפנים, כלומר רק פה לפי המראה החיצוני השטחי, ולא להינשא אל השב ושקר. אם כאן האדם לא יכול לסבול את הקנאה בהצלחתו של חברו, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים כאן בעולם הזה למעלה, יכול להיות שבעולם הנצח, עולם האמת, עליונים בעולם הזה, תחתונים בעולם האמת. כי הקדוש ברוך הוא קורא כליות ולב. אז אדם פה יכול להיות אחד כזה, כולם רועדים ממנו, נותנים לו כבוד, ושם למעלה הוא ישפל מכולם. איך אותם אנשים שפחותים משלמי הדעת, וכל עניינם הוא רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא על פי שכר והכבוד שהם יקבלו בעולם הבא, פה הם לא סובלים צער של פגיעה בכבודם. שם, כאשר יגלו שמי שבעיניהם היו נחשבים כלומניקים, לא שווים כלום, והם פה התנסו מעליהם, שם הכל התהפך, ואני שחשבתי את עצמי מכובד גדול פה, אז השפל שצחקתי עליו כל הזמן, הוא יהיה המכובד יותר שם, כי הוא באמת פעל כמו שצריך, הוא עשה מעשים בשם דבקות בקדוש ברוך הוא. איך הם יסבלו את זה? שיר רבנו רמח"ל ואומר, וזה במקום המעלה האמיתית והיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו הם מכירים אותו ואת ערכו, כלומר כאן בעולם הזה אנחנו לא מרגישים ולא מכירים כל כך את הערך הזה, על כן לא יחושו עליו, לא פוחדים, לא חושבים על זה. אבל בזמנו, כלומר כשיגיעו לשם, ודאי שיקירו לעמיתו לצערם ולבושתם, וודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי, וזה ההבדל העצום, כי הצער כאן הוא חולף. עברתי דירה, בסדר, אמרנו, אני כבר לא סובל מאותו אחד שאני מרגיש שפל על ידו, יש פתרונות, אבל שם זה נצח, שם זה כל הזמן ללא הפסקה. הרי לך שאין הסבלנות הזה, כלומר הרצון למעט בעבודה, הרצון להקל עליהם, אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמיתי כלל. התפיסה הזו של בני האדם, לקיים תורה ומצוות, על מנת לזכות בכיסא מכובד במזרח של עולם הבא, דווקא משם, אומר רבנו הרמח"ל, צריכים להתעורר יותר ויותר ולהגיע לאיזו מדרגה? שלמות הדעת. כי המדרגה הזו, כשם שכאן קשה להתמודד איתה, שם הרבה יותר קשה. שם אי אפשר להתמודד איתה. כי כאן אפשר לשנות. שם אין שינוי. לכן הם נקראים פחותים מהם, פחותים משלמי הדעת, כי בעבודה פנימית הם יכולים להיות שלמי הדעת. ואיך? על ידי כך שאמר רבנו הרמח"ל, שכל הקולות שהם שמים לעצמם יורידו ויקחו את העבודה לעבוד כדי להיות שלמי הדעת, והם קרובים. לכן נקרא עכשיו קצת מהר, כי הזמן חולף, הוא כבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, אולי היו רואים אמיתת העניין, כלומר הפיתוי הזה של היצר שלא כדאי להתאמץ בשביל עולם הבא, מספיק מה שתקבל, לא נורא, אבל לפי שאין מבקשים אותו, הם לא מחפשים את זה, והולכים ושונים גיר לרצונם, הם פועלים על פי הרצון שלהם, כלומר בבחינה המוטעת הזו, שמספיק קצת בגן עדן, הנה לא יוסר מהם פיתוים, עד הזמן אשר לא יועיל להם, כלומר במעבר מן העולם הזה אל העולם הבא, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחתו. ומה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. כלומר, יש לך כוח עכשיו, תעשה. בגיל 70 יש לך כוח לעשות מה שאתה יכול בגיל 70, תעשה. בגיל 20, תעשה בכוח של גיל 20. כל זמן וזמן בכוח שיש לך עכשיו, עשה. אל תמנע את עצמך ואל תקל על עצמך על מנת שטוב, לא נורא, העיקר שאני לא רשע. כי אין המעשה וחשבון ודעת, כך אומר שלמה המלך שם, אין. החשבון הוא כאן. והיינו, כי מה שאין האדם עושה, עד שהכוח מסור בידו מבוראו, כלומר כל זמן שהוא חי, הוא הכוח הבחירי, הבחירה החופשית המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי, הוא מצווה לעשות. ורק כאן. והנה, לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כל מי שלא ירבה מעשים טובים בחייו, אפשר לו לעשותם אחרי כן. מי שלא חושב חשבון מעשיו, כי אנחנו כל פעם מדברים על זה שאדם צריך לדעת מה חשבונו בעולמו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא התחכם בעולם הזה, כלומר קנה חוכמה להבחין בסוג של העבודה שלו, האם הוא משלמי הדעת, האם הוא מהפחותים מהם, עוד לא דיברנו על המון העם, הרי מה יקרה איתו? לא יתחכם בקבר. ודי שאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, איפה? בשאול אשר אתה הולך שם. ומעניין, ופה נסיים, ששלמה המלך כבר אומר לאדם לאן הוא הולך, בשאול אשר אתה הולך שם, וזה פליאה גדולה. אז למי מתכוון שלמה המלך בפסוק? מי הולך לשאול? לכאורה אנחנו אומרים שזה מי? הרשעים, לא? ככה משמע. לפי דברי הרמח"ל, מי הולך לשם? הפחותים, יש למי הדעת. אלה שחשבו שיש להם גן עדן קצת, מספיק. בסופו של דבר הם יגיעו לשאול. כי המספיק הזה לא מספיק. כי המספיק הזה, כל עניינו, זה רק עניינים של כבוד. ואנחנו יודעים שעניינים של כבוד לא מועילים שם בעולם העליון. בעולם העליון זה לפי המעשים. ואם המעשים פה נעשים רק על מנת לקבל פרס, אז הפרס אתה קיבלת מעל ומעבר בעצם זה שאתה חי, בריא, נושם ומתפרנס. גם לא בשפע. אבל זה שאתה לא רעב. לכן, הם יגיעו לשאול. כלומר, אף על פי שמצד בתחילת המאמר, אומר רבנו הרמח"ל שזה בסדר. זה עבודה, העיקר שיעבדו. אבל יש לו כמה שאלות נוקבות. האם כל כך הם היו מוותרים על כבודם פה, כמו שהם מוותרים על כבודם שם, בפי תפיסתם של ענייני כבוד. לכן, מדבריו של רבנו הרמח"ל, משמע שאנחנו צריכים לשאוף אל שלמות הדעת. כל מידה שהיא פחותה משלמות הדעת, יש בה סכנה שהיא מובילה אל השאול. זה אפשר רק כאשר האדם זוכר, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, על חובתו בעולמו, על חשיבות הזהירות, כמו שאדם נזהר מסכנות, ועל ידי כך שהוא פועל וקונה את המידה הזו כחלק מחייו של היום-יום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות זהירים במחשבותינו, מעשינו וכוונותינו, ויהי רצון שישלח הקדוש ברוך הוא גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.